ערב טוב, תודה רבה. היה מי שאמר על הספר שכתבנו פרופסור קרמניצר ואני יחד עם דוקטור יואב דותן על הנושא של אקטיביזם שיפוטי, שהספר הזה בעצם הוא לא רציני מפני שהוא לא מגדיר מה זה אקטיביזם שיפוטי. אז אני רוצה לפתוח את הדיון היום באיזשהו אפיון שאני מניחה שיהיה שנוי במחלוקת, אבל שיכול לחדד במידה מסוימת את התופעה שעליה אנחנו רוצים לדבר. מפני שנדמה לי שלמרות שהיה טוב לא לפתוח את כל הדיון במהו משפט, אין לנו בעצם חירות לדבר על הבעיה שלנו בלי לשאול מהו משפט, מפני שהמשפט הוא זה שנותן את הסמכות המיוחדת לפעולתו של בית המשפט, ואת האקטיביזם השיפוטי, להבדיל מהיעדר אקטיביזם שיפוטי, או כבוד שיפוטי, או דפרנס שיפוטי, אנחנו בעצם מגדירים סביב ההבנה שלנו של מושג המשפט. אז מה זה אקטיביזם שיפוטי? אקטיביזם שיפוטי הוא המצב שבו בית המשפט, כאשר הוא בוחן החלטות של גופים או אנשים אחרים, לא נותן להחלטות האלה כבוד, לא אומר אני באופן עקרוני מעריך את זה שקיבל את ההחלטה, ואני אתערב רק במקרים מאוד מאוד בודדים ומטעמים מאוד בודדים, אלא הוא בעצם שם את עצמו במקום המחליט המקורי, ואומר מה הייתה צריכה להיות ההחלטה הראשונית. כאשר בית משפט מקבל על עצמו את התפקיד של הערכה מחדש של ההחלטות של הגופים האחרים, אני חושבת שהוא פועל באופן אקטיביסטי. וזה לא חשוב אם כתוצאה מהבחינה הזאת הוא תמיד הופך את ההחלטה של הגוף שאותו הוא בודק. גם אם הוא בודק את ההחלטה לגופה ובמקרה מסוים מחליט לא להתערב, עדיין האמירה שבידו הכוח לבדוק את ההחלטה לגופה היא זו שיוצרת את עיקרו של האקטיביזם השיפוטי. ולכן בעיניי אקטיביזם שיפוטי הוא האמירה שאנחנו מטשטשים את ההבחנה בין שתי שאלות מאוד מאוד מרכזיות. השאלה הראשונה היא, מה טוב להחליט בעניין מסוים? והשאלה השנייה היא, מי אמור להחליט בעניין מסוים? בית משפט אקטיביסטי הוא בית משפט שנוטה לחשוב שהתשובה לשאלה הראשונה היא התשובה החשובה, ולכן הוא, כגוף אחראי, צריך תמיד לנסות לבדוק מהי התשובה הנכונה לשאלה מסוימת, ובלי קשר לשאלה מה החליט גוף אחר, שאולי סמכותו הראשונית הייתה להחליט את השאלה הזאת, הוא יעמיד את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של הרשות. זה העיקרון שלדעתי הוא האקטיביזם, ואני חושבת שהעיקרון הזה הוא עיקרון רע לקבלת החלטות בחברה מורכבת, דמוקרטית, מקוטבת. אני רוצה קודם כל להקדים ולומר שהעמדה שלי נגד אקטיביזם שיפוטי היא לא עמדה נגד בית המשפט, ולא עמדה נגד בית משפט חזק, ולא עמדה נגד בית משפט עצמאי, אלא להפך. אני חושבת שבית המשפט צריך להיות עצמאי, אני חושבת שהוא לא צריך לנחש מה אומרות הרשויות, אני חושבת שהתפקיד שלו הוא לעמוד בפרץ, אני חושבת שהעצמאות שלו היא אחד מהמאפיינים המרכזיים של שיטת המשפט הדמוקרטית והמשטר הדמוקרטית, מפני שבית המשפט אמור להיות חלק מהמנגנון ששמענו עליו של הבקרות והאיזונים. ולכן בית משפט צריך וגם חייב להתערב בהחלטה של רשות אחרת, כאשר ההחלטה של הרשות הזאת היא מנוגדת לסמכות, כאשר היא שרירותית, כאשר היא מפלה, כאשר היא פוגעת באופן בוטה בדרישות של פרוצדורה נדרשת, או כאשר היא פוגעת באופן בוטה בזכות מוגנת. אבל אני לא חושבת שבית המשפט צריך להיכנס לשאלות אידיאולוגיות, לשאלות שהן בעצם שאלות שצריכות להיות מוכרעות בדמוקרטיה ובכל חברה בריאה על ידי המערכות הפוליטיות, הציבוריות, הרוחניות, הדתיות, התרבותיות, מפני שאז בית המשפט חורג מן התפקיד הראשוני שלו, שהוא לעשות חוק ולראות שהשלטון ואנשים אחרים לא יפעלו באופן בלתי חוקי, והוא מקבל על עצמו את התפקיד של לימוד החברה שלנו, מהו המוסר, מהו הראוי, מהו הנכון. אני חושבת שלא נכון שמשפטנים ייקחו על עצמם את התפקיד הזה. מתי אקטיביזם לכן הוא טוב? אקטיביזם הוא טוב והוא אפילו חובה, כאשר הפגם שנפל בהחלטה הוא מסוג הפגמים שבית המשפט הוא זה המופקד על תיקונם. אז אנחנו מצפים שבית המשפט יתערב, ואם בית המשפט איננו מתערב, ניתה לבקר אותו. הדבר הזה יהיה קיים כאשר הקשירות המיוחדת של הבדיקה האם ההחלטה הזאת איננה נכונה נמצאת בידי בית המשפט, וכאשר הקביעה של החריגה הזאת היא במסגרת תפקידו של בית המשפט. דוגמה בולטת, פגיעה בוטה בכללי הליך הוגן. לינץ', חקיקה או מעשה שתפקידו או מטרתו לרצות איזה כעס או זעם של ההמון, בלי לתת לאדם שנחשד על ידי ההמון כמחבל או כאויב העם להתגונן. בלי שבודקים האם הוא בעצם רק עשה דבר שאולי הוא מרגיז מאוד, מקומם מאוד, אבל דבר שהוא במסגרת חירויותיו במשטר דמוקרטי. במקרה כזה בית המשפט חייב להתערב. אבל מתי לא טוב שבית המשפט יתערב? לא טוב שבית המשפט יתערב כאשר יש שאלה שהיא מאוד שנויה במחלוקת. כשיש לנו בעיה של האופן שבו מתפקדת המערכת הפוליטית עצמה. כאשר יש לנו שאלה שמופקדת והיא שאלה מאוד מורכבת בידי רשות אחרת, למשל החלטה על העמדה לדין, בדרך כלל. החלטה כמו האם לקבל פיצויים מגרמניה, מתי לצאת למלחמה והאם לצאת למלחמה, האם לחתום על הסכמים, האם לפתור קבוצות מסוימות באוכלוסייה מסוג מסוים של חובות. כל השאלות האלה הן שאלות שהן בלב ליבו של ההליך הפוליטי, אלה שאלות שנכון שתוכרנה בהליך הפוליטי, הן שאלות שלא טוב שבית המשפט ייכנס להם. יותר מזה, גם כשלבית המשפט יש סמכות, כי יש חוק שצריך לפרש אותו, יש מקרים שבהם החוק נותן לרשות סמכות מאוד רחבה. בית משפט, כשהוא בודק הפעלה של סמכות כזאת, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לשים את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של הרשות. למה לא טוב להיות בית משפט אקטיביסטי? זה לא טוב להיות בית משפט אקטיביסטי קודם כל לחברה. מפני שבית המשפט הוא אקטיביסטי, הוא בעצם מרכז בידו את האמירה האחרונה על כל השאלות החברתיות. שום דבר לא נסגר עד שהוא לא מגיע לבית המשפט. הממשלה קיבלה החלטה שלא מוצאת חן בעיניי, מיד אני רצה לבית המשפט. הכנסת קיבלה החלטה שלא מוצאת חן בעיניי, מיד אני רצה לבית המשפט. אני דווקא לא רוצה להיכנס כאן לשאלה של חוקי היסוד, כי היא שאלה מאוד מורכבת. אני רוצה להישאר בתחום של הביקורת השיפוטית על פעולות של ממשלה לפני חוקי היסוד, ששם אין מחלוקת שמותר לבית המשפט לבחון את ההחלטות, ושל בהרבה מקרים חובה על בית המשפט לבחון את ההחלטות, כי אנחנו לא סומכים תמיד על הממשלה שהיא תפעל ותשמור על האילוצים של החוק ושל זכויות האדם. אבל גם שם יש מקרים שבהם ההתערבות של בית המשפט איננה במקומה. ניקח דוגמה אחת בולטת של מקרה שהיה בזמן האחרון, שורה של החלטות של בית המשפט שהובילו לביקורת יותר ויותר חזקה על זהותם של אנשים שמתמנים לתפקידים פוליטיים. מנכ"לים בשירות הציבור, שרים בממשלה. בית המשפט, בדרך כלל בית המשפט במדינות לא מתערבים במינויים פוליטיים. אלא אם כן יש בעיה של כשירות פורמלית, כתוב, אדם צריך להיות אקדמאי ואדם לא אקדמאי, בית המשפט מתערב. אבל לגבי ההתאמה של האדם לתפקיד, בית משפט בדרך כלל איננו מתערב, מפני שזה בדרך כלל נראה כאילו הוא שם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של הרשות. יותר מזה, מינויים מרכזיים הם מינויים שצריכים להיות באיזשהו קשר טוב, קשרי עבודה טובים עם האנשים הפוליטיים. לא טוב שאנחנו נעשה לגליזציה של הנושא הזה ונגיד לאדם עם מי הוא צריך לעבוד. בית המשפט שלנו בשורה של החלטות חרג מהדבר הזה. זה התחיל ממצב של חשדות בשחיתות, ההחלטה לגבי גנוסר, ההחלטה לגבי דרי, ובית המשפט בשני המקרים האלה פיתח החלטות שאמרו שהוא יבחן החלטות על מינויים פוליטיים של הממשלה, לא רק בתנאי הכשירות המשפטיים, לא רק אם האיש הורשע בעבירה שיש עם הקלון, אלא גם אם מבחן מאוד רחב כזה, המינוי יפגע באמון הציבור בשלטון. אומרים בדרך כלל הפוליטיקאים, תנו לנו לבדוק את אמון הציבור בשלטון. לא, יש דרך להביע את אמון הציבור בשלטון, יש בחירות. זה לא עניינכם לעסוק בשאלה מה יעורר או לא יעורר את אמון הציבור בשלטון. בית המשפט שלנו לא קיבל, חלק מהאנשים מאוד ברחו על כך, אני מניחה שתכף נשמע על זה. אני חשבתי שהדבר הזה היה פגום מלכתחילה. זה התחיל עם גנוסר, זה עבר לדרי ופנחסי, זה הגיע לדברים כאלה, ואני חושבת שאחת מהתועלות של הדיון הציבורי שהתנהל בסוגיה הזאת גרם לכך שבית המשפט לפני כמה זמן חלק בשאלה הזאת והחליט ברוב של 5-2 לא לפסול את מינויו של השר צחי הנגבי לתפקיד של השר לביטחון פנים. מפני שבית המשפט פתאום הרגיש שההיגיון שהפעיל אותו, שהיה צריך להוליך אותו אולי לפסול את המינוי הזה, ההיגיון הזה היה מוליך אותו למקום של התנגשות חזיתית עם מערכת המינויים הפוליטיים. אני חושבת שהיה טוב לא להתחיל לעלות על המסלול הזה מלכתחילה. אז זה טוב לחברה, מפני שאז בית המשפט אומר, אני בודק אם זה חוקי, ואני משאיר לחברה האזרחית, לאופוזיציה, לעיתונות, למנהיגות, את הוויכוח בשאלה מה ראוי. אותו דבר אם יש סמכות, למשל, למנות שגרירים. לפעמים אנחנו מתמנים אצלנו שגרירים שהם באמת לא עושים לנו כבוד. נדמה לי שכולנו מרגישים שלא נוח לנו עם האנשים האלה שמונו לשגרירים. גם בארצות אחרות לא תמיד השגרירים הם מצטיינים. אבל אצלנו בית המשפט גם כן פיתח איזה נטייה להגיד, אני אבדוק האם המינוי הזה הוא בלתי סביר. מה זה בלתי סביר? בלתי סביר זה שאתה חושב שהמינוי לא ראוי? מינוי בלתי סביר הוא מינוי שמותר לרשות לעשות. את הביקורת על מינוי בלתי סביר לא צריך להעביר בית המשפט. אז זה לא טוב לחברה, זה גם לא טוב לבית המשפט. זה לא טוב לבית המשפט בגלל שתי סיבות. א', ברגע שבית המשפט מחליט נגד כוח פוליטי, אז הכוח הפוליטי הזה בדרך כלל כועס עליו, ויש התלהמות נגד בית המשפט, כעס על בית המשפט, דיון ציבורי בבית המשפט. אבל זה כשלעצמו לא נורא, אם בית המשפט עושה שירות חשוב, זה דבר שהוא טוב. זה לא טוב לבית המשפט מפני שזה פוגע בשאלה מאיפה באה הסמכות של בית המשפט. מאיפה באה הסמכות של בית המשפט להגיד לנו מה צריך להיות? והתשובה היא, סמכותו של בית המשפט באה לו מן העובדה שבבית המשפט, בעיקר בבית המשפט העליון, יושבים משפטנים מן השורה הראשונה, שהם מקצוענים, והם שומרים על שלטון החוק. חוק במובן הרחב, לא רק החוק במובן הראשוני. חוק עם ערכי יסוד, שלטון החוק, אי שרירות, אי חריגה מסמכות. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. אבל הכישורים המיוחדים של השופטים הם לא בהכרח במנהיגות המוסרית שלהם. זה אנחנו מקווים שיש לנו גם במקומות אחרים. הכישור המיוחד שלהם הוא שהם שומרים על החוק. ואת החוק בחברה יוצרים כל מיני גופים. יוצרים המחוקקים, יוצרים הפרשנים שהם הרבה מאוד גופים, יוצרת החברה בדיאלוג המתמיד שלה עם לשון החוק ועם רוחו. לא טוב שבית המשפט ישים את עצמו בתפקיד של הפרשן המונופוליסטי על החוק. לא טוב שבית המשפט יעורר את התחושה שהוא מתנהג כמו מלך פילוסוף. טוב שבית המשפט יעורר את התחושה שהוא יודע שיש לו תפקיד מיוחד. הוא לא תפקיד שממצא את כל התפקידים, אלא הוא תפקיד שהייחוד שלו הוא בידיעה העמוקה של המשפטנים את מהו החוק. מפני שהחוק הוא הבקרה הטובה ביותר של כולנו, של הוגנות, של מנהל תקין, של מנגנוני קבלת החלטות. אבל אם החוק מקבל פרשנות מאוד מאוד עמומה או רחבה, והחוק נהיה כל מה שכל אחד חושב שהוא טוב, והחוק מקבל פרשנות תכליתית, ומה שהוא לא ראוי בצורה מאוד קשה בעיני א', נהיה בלתי חוקי, אנחנו מקבלים מצב שבו הכל לא יכול להיגמר אלא בידי בית המשפט, ואין לנו שום סמכות אחרת שתגיד לנו מה צריך לקרות. נדמה לי באמת שזה לא טוב לא לבית המשפט ולא למנהיגים המוסריים והרוחניים שלנו. כי תראו מה יקרה. בית משפט הלא לא יכול כל הזמן לריב עם הממשלה. מה שקרה לנו עם השר צחי הנגבי הוא מאוד מעניין. אם בית המשפט עולה על מסלול כזה, הוא נכנס למצב שבו זה יהיה כמעט בלתי אפשרי, כי אחת משתיים. או שהוא באמת יפסול כל מינוי בלתי ראוי, ואז אני לא בטוחה שיהיו לנו הרבה מינויים. או שהוא יפסול רק כמה מינויים בלתי ראויים, ואז תמיד השאלה למה דווקא את זה. זה לא יותר גרוע, וזה לא יותר גרוע, וזה לא יותר מקומם, וזה לא יותר מסוכן. אז כך יוצא שכשבית המשפט לא מתערב, אם הוא בא על רקע של התערבות, אז בית המשפט נותן לגיטימציה לאלה שהוא לא מתערב בהם. לעומת זה, אם בית המשפט אומר, אני, כל מה שאני יכול להגיד זה אם יש לכם סמכות. אני אומר לכם שאתם עושים הרבה מאוד דברים במסגרת סמכותכם שהם פסולים. אבל אני לא בתפקיד של מורה המוסר של החברה הזאת.
רק כדי לומר שלא תהיה חריגה מסמכות, גם לא חריגה מהזמן.
איפה הצלצולים? אמרו לי התראות עם צלצולים. זה שתי דקות? אוקיי, בסדר? בסדר, בסדר. עד שאני מתחילה להתחמם, אז אתם צריכים לתת לי התראה יותר מוקדמת. בסדר. דבר אחרון שאני אגיד בסיבוב הזה, זה אם בית משפט נזהר בהפעלת כוחו, אז כאשר מגיע המקרה החריג והנדיר שבית המשפט רוצה וצריך להתערב, לבית משפט יש כוח לעשות את זה. כשבית המשפט כל הזמן מתערב, הוא נכנס לסכנה של זילות כוחו. אני חוששת גם שההתקפות כלפי בית המשפט ניזונות מחוסר הזהירות של בית המשפט. עכשיו, דבר אחרון, הוויתור שאנחנו מבטרים, כשאנחנו מבקשים מבית המשפט לא להיות אקטיביסטי במונחים של מאבק על זכויות האדם ונגד השחיתות, הוא לא ויתור גדול מאוד. מפני שבדרך כלל, מאבק על זכויות אדם איננו מאבק על דברים שהם מאוד 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 שנויים במחלוקת. ברוב המקרים, ההישגים הגדולים של בית המשפט הם הישגים שנעשו בהסכמה פחות או יותר רחבה. לא של כולם, אבל של מספיק. והמאבק של בית המשפט נגד שחיתות הוא פשוט לא מצליח, מפני שלבית משפט, בעיקר ברמה המנהלית, אין כוח להילחם בשחיתות, ולכן הניסיון שלו להילחם אולי רק מסית את תשומת הלב מהצורך לגייס את המערכות שזה תפקידן להילחם בשחיתות, לעשות את זה באופן יותר מסודר. בקיצור, אני מחכה בחיליון עיניים לסיבוב הבא. תודה רבה.
אני יכול להבטיח בשם הקהל שיהיה סיבוב נוסף.
בבקשה, פרופסור קרמניצר.